בין פולין לפלסטינה. בנות הדוד יוכבד רוזן וציפור הלהב מספרות על משפחתן באירופה ובארץ ישראל בתקופת השואה. תוכניתה של דרור שרון.
לפני שנסעתי עם הכיתה שלי לפולין, המורים והמדריכה ביקשו מאיתנו לאסוף תמונות וסיפורים על המשפחות שלנו. הם הבטיחו שנעצור בכל אתר שיש לו משמעות בשבילנו. סבתא שלי, ציפורה, עלתה לארץ עם הוריה ואחותה הקטנה בשנת 1936. היא אומרת תמיד שאביה הבין כבר אז, כשהתבונן מערב על גרמניה, כמה מסוכן היה להישאר באירופה. בכל זאת, שאלתי אותה על המשפחה שלה, שנשארה בפולין. סבתא נתנה לי ערימה של תמונות ומסמכים שבהם הופיעו בני משפחה שעל רובם לא שמעתי מעולם. היא סיפרה לי על סבתה שניהלה בית דפוס בעיר צ'נסטוחוב ונשלחה לטרבלינקה בגיל 70, ועל דודים ובני דודים שנשלחו למוות יחד עם ילדיהם הקטנים. מבין כל אלה שרדו שלושה. בן הדוד בנימין, בת הדוד לולה, ואחותה, יוכבד, שאני הכרתי תמיד בתור רניה. יוכבד וציפורה נולדו שתיהן בלודג' בשנת 1931. הראשונה שהגיחה אל העולם הייתה יוכבד, בתם השלישית של הזוג בראבר. כמה חודשים אחר כך נולדה ציפורה, שנקראה אז פלושה ובקיצור לושה, בתם הבכורה של אסתר ושמואל גרוסמן. הן נולדו למשפחה עמידה של חסידי גור, ושתיהן זוכרות ממרחק את בית ילדותן.
בפולניה, אנשים היו הרבה יותר משכילות, ידעו לעבוד בחוץ. סבתא אחת שלי הייתה מנהלת מפעל גדול, והסבתא השנייה הייתה בעלת בית דפוס. גם אמא שלי הייתה לה השכלה תיכונית. היא ידעה שפות, היא הכירה את השירה הפולנית, היא ידעה גרמנית, היא ידעה עברית. והבנים באופן כללי למדו את לשון הקודש וגמרה.
וגמרה, והיו הולכים לחדר כבר בגיל שלוש.
הלכו, כן, התחילו ללמוד בגיל שלוש, ודיברו יידיש.
דיברו יידיש.
בעוד שהנשים והבנות ידעו פולנית.
אצלנו, הרי פולין הייתה פעם מחולקת. אז הסבתא הייתה בצד של קרקוב, היא באה מקרקוב. ושם זה כמו אוסטריה וזה, היו הרבה יותר מסכינים מה שזהו. אז זה השתרש, דאגו מאוד להשכלה.
אני גם זוכרת כזיכרון ילדות רחוק, שכשאבא שלי אמר שאנחנו ניסע לארץ ישראל, דמיינתי לעצמי כל פעם שאני צועדת לי באיזה פרדס, גן עדן כזה, ומושיטה ידיים וכותפת תפוזים ובננות, וכך נראתה לי ארץ ישראל מלוד.
ככה תיארו לנו, גן עדן על יד המועד.
גם ההורים שלך דיברו על העלייה לארץ?
הם דיברו, אבל צריך היה הרבה אמצעים בשביל לעלות. זה לא היה, הם גם כן היה להם עסק וגרו בבית שאבא של אבי בנה, ככה שאנחנו דיברו על ארץ ישראל, כמובן דיברו על ארץ ישראל, ואני יודעת שאבא שלי מאוד רצה, אז גם כן אני יודעת שאבא מאוד רצה שהם יעלו לישראל.
אבא שלי היה חסיד גור, ורבי מגור לא עודד אז עלייה לארץ, אבל אבא שלי דיבר איתו וקיבל אישור מיוחד לעלות עם המשפחה לארץ, שזה היה די נדיר בחסידות גור באותה תקופה. אבל הוא כנראה ידע שצריך לעזוב את פולניה, ועשה את המאמצים. הוא הגיע לארץ ב-35 כדי לראות אם הוא יוכל למצוא כאן עבודה, והוא רק רצה וחיפש עבודת כפיים. היו לו הרבה סיסמאות.
שזה נדיר בשביל חסידים.
כן, אבל היו לו הרבה פסוקים שהובילו אותו לעניין הזה. אל תעשה את התורה הקרדום לחפור בו, או והוא ציטט את הדברים האלה. מוטב לפשוט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריות. וחיפש רק עבודה פיזית, שזה באמת לא אופייני לחסידי גור. הוא עלה לארץ ב-35 לבד, וחזר ב-36, ולקח אותנו, את המשפחה, הביא אותנו לארץ. ומצא כאן עבודה כפועל במאפיה.
אתן זוכרות איך נפרדתן?
אני זוכרת, כן, כן. כי פתאום, לפני שהם עברו, הם הרי ארזו את הכל והכל, ועברו להורים של אבא שלה. ופתאום נעלם הבית היפה והכל, ופתאום הם נעלמו. וזהו, נפרדנו, וכינינו, כינינו, כינינו, קודם כל שהיא נוסעת, ארץ ישראל, וזהו, ואני איבדתי פה חברה.
לאימא שלי, העלייה הייתה קשה. היה לה קשה, היא הייתה מאוד קשורה למשפחה שלה. היא הייתה גם הבת הצעירה והמפונקת, ורגילה לחיים טובים בעיר גדולה, ברחוב מרכזי. לבושה תמיד מאוד אלגנטי, וגם אותנו הלבישו מאוד אלגנטי. ואיך שהגיעה עם האונייה לארץ, היא נבהלה, כי היא ראתה המון אנשים במשקפי שמש, והיא חשבה שכולם עיוורים פה בארץ. והחיים פה בהתחלה היו מאוד קשים. גרנו בשכונת הבוחרים בירושלים, שלא היו עוד כבישים, חול וחם, כמובן שלא חלמו על מזגנים, וכאילו שממה מסביב, אבל היא שמרה על קשר מאוד הדוק עם פולניה, עם האמא שלה ועם האחיות שלה, וכתבה מכתבים, וקיבלנו הרבה מכתבים, וגם חבילות של מזון ושל בגדים.
ואני רוצה להעיר שהיא גם פחדה מאוד שיגנבו לה אותה, את לושה. ככה היא כתבה פה כן. אלינו, כי היא הייתה ילדה יפה עם הטלטלים האלה, וזהו.
המצב שלנו בארץ, שבכלל היה מצב קשה, ואבא שלי שהתפרנס כפועל במאפייה, מתחיל את העבודה שלו ב-4 בלילה. בשנת 36 גם היו מאורעות בארץ. הייתה סכנה ללכת. וכל פעם שהוא חזר, זה היה ממש נס. אמא שלי מאוד רצתה לחזור. אבל אבא שלי ממש דבק במטרה. וידע שזה המקום שלנו. ועמד בפני כל הקשיים.
המשפחה של סבתא עזבה חיים נוחים בעיר אירופית לטובת חיי עוני בארץ זרה. אך בינתיים, בפולין, אפשר היה כבר להרגיש במלחמה ההולכת ומתקרבת.
אנחנו הרגשנו כשהגיעו ילדות מגרמניה, שבינתיים שלחו אותם לפולניה. ואני זוכרת שהם אמרו, כי דיברו על זה, שגירשו אותם. בינתיים לא דיברו על שום זה, הוא רק גירשו אותם. ואני זוכרת ששאלו אותם משהו, זהו. אם הם יגיעו פה, הם יעשו אותו דבר, כאילו לפולניה. אז זהו, אז זה התחיל. אגב, כל שנה נסענו גם לקיץ, בשביל להישאר בחגים שם. וכמובן שהכרזת המלחמה, אותנו היא תפסה בכבר, שנסענו לשם, וכבר שמעו הפצצות. והתחלנו לחזור ללודג', לעיר. וזה לא היה רחוק מלודג', והם כולם הלכו ברגל, ולי מצאו איזה מקום עם אנשים שהשיגו עגלה. פחדו שאני לא אמצא, כי אחותי הייתה כבר נשואה, לולה הייתה כבר נשואה, ואמרו לי להגיע לבית שלה. שנה לפני זה עדיין הלכתי עם המשרתת, לבית ספר, שחלילה וחס אני לא אלך לאיבוד. ופתאום אמרו לי, כן, זהו. אז הם לקחו אותי, הייתי קטנה, גם לגילי אפילו, והגעתי ללודג' וחיכיתי להם. הם הגיעו איזה שעתיים יותר מאוחר, וכולנו התיישבנו אצל אחותי, כי פחדנו ששם יחפשו אותנו, זה בלבטים וזהו. כי קודם כל הם באמת עצרו את כל האנשים העשירים. ואחר כך לודז' נכללה ברייך. כאילו, כל פולניה נחשבה לשטח גרמני, אבל הם השאירו איזה מובלעת כזאת, שקראו לה גנרל גוברנמנט, כן? שהיה שם מפקד שלהם, וגם כאילו שיש שלטון פולני, זהו. אז ידענו שברייך הזה בלודג' יהיה רע מאוד, שאולי שמה זה יותר טוב. וצ'וסטוחוב הייתה באמת בחלק הזה. אז יצאנו מלודג' בלי כלום כמובן, לסבתא. קצת ברגל, קצת בגלה, קצת בזה. אני זוכרת שעברנו, זה היה כבר יום שישי, ואבא שלי עשה קידוש על חלב, וכך הגענו לצ'נסטוחוב. אגב, לא רק אנחנו עברנו, רק כל האחיות חזרו לאמא בצ'נסטוחוב, לסבתא.
ידענו שפרצה המלחמה. ידענו שהמצב קשה מאוד. אבל לא היה לנו מושג מה קורה עם היהודים או עם המשפחה שלנו. אנחנו התחלנו לדאוג, אמא שלי התחילה לדאוג, אני הייתי ילדה קטנה עדיין, שלא מגיעים מכתבים. ואני זוכרת את הדבר הזה כל הזמן שהיא שואלת, למה הם לא כותבים? למה הם הפסיקו לכתוב? אפילו אם הם עברו למקום אחר, אבל למה הם לא כותבים? וזה מאוד הדאיג אותם, אבל לא היה, לאנשים פה לא היה מושג מה באמת קורה עם היהודים.
אגב, כשהגענו לצ'רסוחוב, אז פתאום גילינו המון דודות, המון זהו, שלא הכרנו. כי הסבתא כן באה לבקר אותנו. אז היו פה בני דודים ובנות דודות וזה, וכולם באו לראות אותנו.
בארץ אנחנו גדלנו בלי משפחות. המשפחה שלנו גרעינית, היו אבא, אמא, אני ואחותי, אחר כך נולד אחי. לא היו לנו סבא וסבתא, לא הכרנו את הדבר הזה, לא היו לנו דודים, לא היו לנו דודות. ליל הסדר, אנחנו היינו 5 אנשים, ישבנו בליל הסדר. ורוב הילדים בארץ ככה גדלו, בלי סבא, בלי סבתא ובלי דודים.
באביב 1940 נסגר גטו יהודי בצ'נסטוחוב. המשפחה כולה עברה לגור בגטו, מלבד האם, הדסה, שחזרה ללודג' ונכלאה בגטו שהוקם בעיר, הרחק ממשפחתה.
קצת לפני פסח הכניסו אותנו לגטו, גטו גדול. ואנחנו קיבלנו בדירה אצל מישהו, חדר אחד. והיינו אחותי ובעלה, וג'וניה ואני, ואבא, שזה לא כל כך נכנס לחדר אחד. הם גם היו זוג צעיר בסך הכל. והיו כל הזמן גזרות חדשות, זה אסור וזה אסור. וכל התמונות האיומות האלה, יהודי עם קינים, ואיך הוא מביא את כל המגיפות. והייתי כמובן בלי אמא, ועזרנו לאחותי. כי היא פתאום נפלה עלי המשפחה, עד עכשיו היא לא עושה שום דבר. ואז קיבלתי תפקיד מאוד מכובד, כי לאבי היה זקן כמובן, והוא לא התהלך ברחובות. ואני הייתי, אפילו את זה עם ג'וניה עדיין, היינו הולכים להחליף את הכספים, לעמוד בתור, ולקנות מחוץ לגטו את הלחם ואת הזה.
גם בגלל שבצ'נסטוחוב לא הייתם צריכים לענות לי, נכון?
בצ'נסטוחוב הסתפקו שנענוד סרט על הבגד עם מגן דוד, ולא הטלאי הצהוב. וזה רק מגיל 12, אז אני ודאי שלא הייתי מחויבת. ככה ששלחו אותנו לכל מיני כאלה משימות.
כעבור שנתיים, הדסה הצליחה לצאת מלודג' ולהצטרף למשפחתה בצ'נסטוחוב. אלא שתוך חודשים אחדים החלו הנאצים לבצע אקציות בגטו. תושבי הגטו הבינו שהילדים יהיו הראשונים להישלח להשמדה. הוריה של רניה מצאו עבורה מקלט אצל בלדרית פולניה ענייה, וקיוו שמראה הארי יעזור לה להינצל.
אמי חזרה בסביבות פסח ב-42. הוציאו אותה מלודג' תמורת הרבה הרבה מאוד כסף. והיא הגיעה, ובשבילי זה היה באמת חידוש גדול. אבל אז כבר עברנו מהדירה של... מהחדר הזה לחדר עוד יותר קטן. ובאו שמועות, כי בהרבה מקומות כבר עשו. ומכל העיירות גם שלחו אלינו אנשים. והיה כבר עוני גדול. ואז התחילו, אני לא יודע, זה היה ביום כיפור, אני צמתי פעם ראשונה, וההורים היו בבית כנסת כל היום, וגם אחותי האמצעית, כן, הייתה, ופתאום הם באו הביתה ככה לפנות ערב כבר. אמי לא יודעת מאיפה אמי יוציאה, ועשה איזו הוגה קטנה, הם באו ואמרו שאני צריכה לגשת לאחותי, כי כל הקשרים עם הנוצרים היו בעצם בין האחות. אמא נתנה לי יותר מחצי מהעוגה, ואני בשום אופן לא רציתי, רק תיארתי לי שאחותי תחזור ואלה לא יהיה שום דבר, אחותי ג'וניה. ואבא שלי הסתובב כמו בסוגר, ומי יודע, מה יודע, מי יודע אם היא תישאר ייחודיה בכלל. אבל זה היה ברור שילדים לא נשארים. אז ככה שלחו אותי, אני הלכתי ללולה, שם היא נתנה קצת בגדים גם כן, והגיע הבן של הפולניה שהם שלחו אותי אליה, ומאז הייתי שם. שם אני כמובן שמרתי עדיין על כשרות, אני הייתי מאוד מאוד דתית, אני עשיתי לכולם את המוות. אכלתי רק תפוחי עץ ולחם לפעמים, שגם כן קצת חששתי. והפולניה הייתה מאוד, היא הייתה ענייה, היא גרה באיזה פרוור שקראו לו הפרוטה האחרונה. והיא הייתה יוצאת לעבודה, ואני נשארתי לבד כמובן כל היום בבית. ופעם דפקו בדלת, אני זוכרת את עצמי בדיוק, עמדתי ליד ראי, הייתי לבנה כמו לא יודעת מה, כמו שלג, כן, זהו. כנראה מרוב פחד, כי גם לא ידעתי, לא פותחים, לא זה, לא מוצאים הגה. וכסף לא נתנו לי, נתנו לה קצת בגדים ומשהו עוד להעביר, אבל אמרו לי שיש אצל מישהו אחר כסף ושאני יכולה. ואני ראיתי שהיא מתאמצת מאוד, וזה קשה. אמרתי, צריך ללכת לזאתי, והאישה הייתה מאוד מאוד פיקחית כזאתי. תכף היא לא החזירה אותי אליה, שכרה עגלה, נסענו בעגלה לגבול של הרייך, ושם היא נכנסה לאיזה עיקר או משהו כזה, והוא באופניים העביר אותי לזוירצ'ה. זה היה ברייך. ושם כבר גם כן היו כל מיני יצרות, הם היו רעבים. אני ראיתי שהיו בתים שממש הקציבו לכל אחד את הלחם שמגיע לו. והייתי אצלם, אבל הרגשתי שאני לנטל, לי לא נותנים מנות לחם או משהו כזה. ומאוד לא רציתי להכביד, מאוד לא רציתי להכביד. כן? וגם שם כל הזמן הם חיפשו. שמעתי משהו ברחוב, אני פשוט ירדתי שלא להיות בבית. אני זוכרת שירדתי אפילו עם מטאטא, כאילו אני מבני בית, בשביל לא להסגיר, בשביל לא זהו. ונדנדתי להם שאני רוצה לחזור וזה, והם אמרו, הם כנראה ידעו מה קורה פה. לא, 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 אבל מצאו לי עוד משפחה, שזה היה הבן הבכור, אני חושבת. הבן הבכור של סבתא, שהוא לא היה כבר בחיים. כבר 20 שנה לא היה, אבל אשתו הם היו כנראה בסיום. ואני הגעתי לשם, וכנראה שקשרים משפחתיים מחזיקים, וגם שם הייתי סכנה לכולם, כן?
אחרי תקופה קצרה אצל בני הדודים, הגיע אל רניה מכתב מצ'נסטוחוב, ששלחה אחותה הגדולה לולה.
קיבלתי מכתב מאותו בן דוד שהייתי אצלו בסביירצ'ה, והוא כתב לי מכתב, שהוא קיבל מכתב מאחותי, והיא ביקשה לא להגיד לי שאני אשאר איפה שאני, אבל הוא חושב אחרת. ולא כתבו שזהו, שאף אחד לא נשאר. אני כתוצאה מזה, אני אמרתי, אני כן רוצה לחזור. והיא גם כתבה איפה היא עובדת, במקום איפה שאספו בגדים. הרי רחובות שלמים, אנשים יצאו בלי כלום לרחובות, והיו בבתים גם הרבה דברים. ואני התעקשתי שאני נוסעת. הגעתי לצ'נסטחוף, והגעתי למקום איפה שאמור היה להיות מקום העבודה שלה. ואני רואה שום דבר, אני לא רואה. שאלתי מישהו, כן, עובדים פה, אבל לכבוד חג המולד, שלחו אותם יותר מוקדם הביתה. זהו, אז נשארתי ככה על הקרח. הגעתי לאחד הפולנים שהם עבדו איתו. הבית עברי כמו אצלנו לכבוד פסח. הנעליים שלו עבריקו שאני יכולתי לראות את הפרצוף שלי. לי היה קר והייתי כבר מסכנה, יצאתי משש בבוקר. אבל הוא יעץ לי, יש בית אחד מחוץ לגטו, שבאמת הם השאירו מחוץ לגטו, של כל מיני בעלי מלאכה מובחרים, שתפרו בשבילהם, שעשו להם מדים. את יודעת, ממש מובחרים, מובחרים, טופ. וזה מחוץ לגטו, בשביל שהם יוכלו להגיע לשם. אז הלכתי לשם. ושם כל יום עשו ביקורות וכו'. באתי למשפחה, לאיזו אישה, עם ילד קטן דווקא, ואמרה לי, את לא יכולה להישאר פה. פה עושים כל יום ביקורת. וחלק מהם השאירו שם, וחלק היו באים מהגטו הקטן. הגטו הקטן היה, כי אחרי, אני לא יודעת, המון אנשים היו ונשארו נורא מעט. ושם זה היה ממש סמטאות של כלום. והם היו חוזרים. אבל הם כבר כולם חזרו כמעט. ובכל זאת היא שאלה, ואיזו קבוצה קטנה נשארה. והייתה אמורה לחזור עם משטרה יהודית. את לא יכולה, אל תפני אליו, הוא יותר גרוע מגרמני. בסוף אמרתי, מה אני אעשה? אני ירדתי ודיברתי איתו, והוא אמר, בואי. כנראה שהיה לי פרצוף מסכן, אני לא יודעת מה. וככה נכנסתי, וידעתי באיזה רחוב היא בערך, אבל לא ידעתי את המספר. אז התחלתי מההתחלה ושאלתי כל אחד, כי היא גרה ככה עם גיסתה שקראו לה לולה, היא הייתה לולה, ועוד לולה אחת, הורוביץ. ושאלתי, פה גרים הלולות? ובסוף הגעתי, זה היה ממש בקצה, מספר 6. ואחותי כבר הייתה בעבודה, שזה מטבח, כולם חיפשו עבודת מטבח, בשביל שקצת אפשר לפעמים, פה תפוח אדמה, פה זה, לקחת, יש שם מקור של אוכל. והייתה אחד הלולות שהייתה שכינה שלנו, והיא ראתה אותי, ואני כבר הייתי גמורה לגמרי, כל היום על הרגליים, ועבודה כזאת. ונתנה לי מים קצת להתרחץ וקצת זה, והוא כתב ששלחו אותם לטרבלינקה. אבל, ואני ככה אומרת, כמו כזה בן אדם גדול, לפחות יודעים לאן שלחו אותם. כי אני לא ידעתי מה זה טרבלינקה. אז היא אומרת, מה? אבל אף אחד לא חוזר משם. ככה שאז רק נודע לי שאף אחד לא נשאר.
אני חושבת שבתקופה הזאת כבר ידעו בארץ מה קורה באירופה, לא?
נכון. כן. אבל זה היה עדיין לא נודע. לא ידענו באמת מה קרה עם האנשים שם. נכון שהתחילו להגיע קצת שמועות, הגיעו ילדי טהרן, שאנחנו בבית ספר עשינו טקס גדול לכבודם. הגיעו פליטים פה ושם, למרות שהייתה אז הספר הלבן והבריטים שמרו.
ואגב, הרבי הגיע גם כן.
כן, נכון.
דרך הונגריה הם הגיעו, כל המשפחה. הם היו מסודרים.
הגבילו מאוד את העלייה לארץ. הם אמרו שסך הכל הם יתירו עלייה ל-75,000 יהודים ולא יותר, כי אין מקום בארץ אפילו לחתול נוסף. והיה קשה מאוד להגיע לארץ, אבל כשנודע להורים שלי שבאיזה מקום הגיע מישהו, הם מיד הגיעו לשם לשמוע פרטים, לדעת מה קורה, אבל באמת לא ידעו.
אחר כך אני הסתובבתי בגטו הקטן, לבניה ורוטקה. האמא הייתה דומה שתי טיפות לאמי, וכל פעם שראיתי אותה, אני הלב נעמד לי. אחר כך ראיתי מישהו הולך עם המעיל שתפרו לך אותי. הרי הם לקחו מכל הבגדים שנשארו, כל אחד לקח. ואחרי כל כזה מעיל אני רצתי, ואחרי הזאתי אני גם רצתי. גם שם הייתי צריכה, עשו סלקציות, אז כל פעם שמו אותי בעליית גג או משהו כזה, לא להוציא הגה, ואת לא יודעת מה קורה בחוץ. וזה מעצבן משהו נורא. וגם אני עבדתי קצת במטבח שם, במטבח הגדול שבישל בשביל כל הגטו, אבל לא, היא אמרה, אני לא יכולה להחזיק אותה. קראו לה אגף שטופק, למנהלת הזאת. ואז אני עברתי לכזה מטבח של ירקות. והלבישו אותי מיד במעיל של לולה, והיא נתנה לי עקיבים גבוהים, בשביל לא לראות ילדה. ולא רציתי, והלכתי לעבוד בבית חלושת לנשק.
בהסק.
בהסק, כן. למפעל הזה, זה היה דרך מאוד ארוכה, והיינו שם כמעט 12 שעות, וכמובן בליווי של שוטרים, עם, לא שוטרים, אוקראינים, משתפי פעולה, כאילו מה שהיום קוראים, ועברנו דרך רחובות ריקים לגמרי, כי הגטו היה באותו מקום גם כן, אז עברנו. אז פעם אחת ברחתי רק בשביל לראות את הדירה איפה שהיינו קודם. ואחר כך ביקשו ממני כל מיני דברים, אני לא יודעת שאני אקנה בחוץ. אז הייתי בורחת מדי פעם, מסתלקת מהשורה. ויום אחד ראה אותי אחד מהשוטרים, והתחיל לרוץ אחריי, ואני אז עוד רצתי מהר, והיו בבתים, הכל היו בתים ריקים, רחובות ריקים בלי זהו. היה מרתף כזה בזה, והיו פותחים את זה. ואני קפצתי לי כזה בור, והוא אחריי עם הרובה ככה, כל הזמן. ואני לא יודעת מה לעשות, הייתה לי חבילה ביד, אז הושטתי לו. אז הוא לקח ופתח, וראה שזה לחם. זה לא היה אוצר, כן, בשבילו, זהו. בסוף הוא לחם עליי, ונתן אפילו יד בשביל שאני אצא, כי לא היו שם מדרגות, היו זהו, כן. עבר בשלום. אבל זה היו רגעים של פחד גדול. ויום אחד סגרו את כל המטבחים, את כל המקומות בגטו שאפשר לעבוד, והביאו את כולם להסק הזה, לבית חרושת הזה. ויום אחד, זה היה בקיץ, אמרו, אתם לא חוזרים, אתם נשארים פה. וכל הדברים האלה, בכל הדברים האלה, הם השתמשו במשטרה היהודית. במשטרה היהודית, באלה של ה... זה לא היה ממש יודנרט, אבל זה, בגרמנית זה יודנרט, כן? שכאילו ניהלו אותנו, כן? והשוטרים אספו אותם והביאו. בהתחלה היינו כולנו באולם אחד גדול כזה, כי לא היו כל כך הרבה, אחר כך נוספו אנשים. די הרבה זמן היינו באולם הגדול הזה. ובינתיים את כל השוטרים שעשו את כל הדברים, שעשו את כל ההכנות, ושמרו וכולי וכולי, וגם את היודנרט, שלחו במסעיות כאילו לחזור לגטו. אבל האמת הייתה שפשוט ירו בהם.
מה את זוכרת מהאווירה שהייתה אז בארץ?
האווירה בארץ הייתה שצריך לעזור לבריטים לסיים את המלחמה. הייתה גם הבריגדה העברית שהסתפכה לצבא הבריטי. אבל היו פה ארגוני מחתרת שהם אמרו שצריך להילחם בבריטים בגלל שהם סוגרים את השערים. ולא נותנים לפליטים להיכנס. אפילו הגיעו עוניות עד חופי הארץ, אז שלחו אותם חזרה למוות. וכמעט כל בוקר היו קרוזים של ארגוני המחתרת, שהם נלחמים גם בבריטים, מפני שהם סוגרים את השערים ולא מאפשרים לפליטים להגיע לארץ. אני בתור ילדה, זה בעצם היה מה שעניין אותי. הקרוזים של האצ"ל והפעולות שלהם שהיו מדי פעם, כי באמת לא ידענו מה קורה בחוץ לארץ. ולא ידענו מה קורה עם המשפחה שלנו. אבל בליבי תמיד ידעתי שאני, לא יודעת איך, שאני אחזור וראה את רניה.
סבתא צדקה. בינואר 1945 הצבא האדום התקרב במהירות אל צ'נסטוחוב. 3,000 עובדי כפייה יהודים נלקחו בצעדות מוות למחנות ריכוז ברייך השלישי. רניה ולולה שהצליחו להישאר בעיר שוחררו יחד עם עוד כ-5,200 יהודים נוספים.
יצאנו לרחוב, היה גם כן ינואר, וראינו את הטנקים והתאהבנו נורא ועשינו להם עם ידיים ועם זה, והם כמובן לא הבינו שאנחנו לצידם, הם אפילו לא חיכו. בשבילהם עדיין היינו באויב.
ב-8 במאי 1945 גרמניה הנאצית נכנעה. המלחמה נגמרה.
כשנגמרה המלחמה, הייתה בהתחלה שמחה גדולה בארץ, כי הנה היא סוף סוף נוכל לדעת מה קרה עם המשפחות שלנו ואיפה הם וזה. ולאט לאט התברר שאף אחד לא נשאר. אבא שלי היה הולך כל יום לסוכנות היהודית לשמוע דרישת שלום, כי העבירו דרישות שלום האנשים החיים ומי נשאר.
שמואל גרוסמן הצליח למצוא דודן אחד ששרד את המלחמה ותו לא, עד שמכתב מפתיע הגיע לבית המשפחה בירושלים.
היינו בגרמניה בקיבוץ של שומר הצעיר, ועברנו ממקום למקום, במחנות עקורים. במקום אחד לולה התיישבה וכתבה מכתב אליהם. אני אפילו לא ראיתי אותה. זאת אומרת, הצצתי פעם אחת כשהיא לא הייתה בחדר, ואני רק הצצתי וכבר נהיה לי לא טוב. כי היא כתבה את כל הקורות, כן, זהו. אני מהר סגרתי את הזה, אני לא יכולתי לקרוא, אני כבר הייתי ככה, לא רציתי לשמוע אפילו, כי זה היה קורע לב, המכתב. והיא שלחה את זה, כתבה ירושלים, משפחת גרוסמן, לא ידענו אפילו איזה רחוב, לא כלום.
והמכתב הגיע.
המכתב הגיע.
המכתב הגיע, וככה בעצם נודע להורים שלי מה שקרה עם כל המשפחה הגדולה שלהם. לאימא שלי היא הייתה בת למשפחה עם 10 ילדים. שהיו להם כבר ילדים, והייתה משפחה מאוד גדולה ומסועפת. לאבא שלי הייתה אחות אחת, שגם היא לא נשארה בחיים.
רניה ולולה עלו ארצה בנפרד. ראשונה הגיעה לולה, שעלתה בעלייה ד' בעזרת מסמכים מזויפים. כעבור 3 חודשים, רניה הצטרפה אליה ואל המשפחה בירושלים.
כתובת הייתה לי, כי אחותי כבר הייתה אצלם. אני באתי בעלייה ב', ועד ששחררו אותנו, עשו לנו תעודות מזויפות. בתעודה אני הייתי פועלת בבית לחם באיזשהו מקום. ובסוף הגיע יום, מהסוכנות קיבלנו אישור, אחרי שעברנו כבר המון זהו, לשלוח למשפחות, למי שיש. הרבה לא היו לאן לשלוח. אז אני נסעתי וידעתי כבר את הכתובת גם כן. וכל נהג אגד חשבתי, וידענו שאנחנו לא לגאלים שמחפשים אותנו. כל נהג אגד היה להם כאלה כובעים, לא רציתי אפילו לשאול אותם איפה זה. וכשהגעתי, אני אמרתי לך שעליתי כמה פעמים 3 קומות בשביל לשאול אם כאן גרה משפחת גרוסמן או כאן גר גרוסמן. אז ירדתי 3 קומות כמה פעמים, בסוף דפקתי בדלת.
יום אחד, אני זוכרת את זה כמו היום, היה יום שישי בצהריים, נשמעו דפיקות על הדלת, ואני פותחת הדלת, ועומדת שם נערה בלונדינית, ומיד זיהיתי אותה. למרות שלא ראיתי אותה מגיל 4.5, זיהיתי מיד רניה. הייתה התרגשות מאוד גדולה.
כן, אפרת לולה, זהו, אנחנו היינו בלתי נפרדות.
הייתה התרגשות מאוד גדולה, הם כמובן שגרו אצלנו בבית.
כן.
אנחנו גרנו בשני חדרים.
בשני חדרים, הוציאו אותם מהמיטות. ולנו נתנו את המיטות, ואנחנו פעם ראשונה ישנו ממש עם סדינים ועם הכל, שזה היה, זהו. קיבלו אותנו.
ולא היה צפוף. היינו, כמה היינו? אנחנו היינו 5 ועוד שתיכן, ובשמחה רבה.
ולא היה צפוף, בשמחה רבה, ואני מוכרחה פה להתנצל, אני חושבת בפני, כבר בפני הדודה, אני לא יכולה לעשות את זה. שלי לא היה מושג אפילו שצריך לעזור, כי לא היה לנו קיבוץ, זה הייתה תורנות מטבח, כן? אבל זה בשביל להוריד שולחן או לעזור משהו, לא לכפר ידע. אבל אני זה, קיבלתי את זה for granted, כן? זהו, שלא בזמנו לא הערכתי איזה קורבן הם עשו, הם באמת עשו מה... הדודה בשום אופן לא נתנה לי לחזור לקיבוץ הזה. ומצאו לי פנימייה, והיינו שם ואכלנו, והם לא היו בזה, והיינו כמובן במלחמת השחרור, שאני...
כן, הייתם אצלנו...
במלחמת, כן, כן, כן.
אתם חושבות שאם ביישוב היהודי בארץ היו יודעים יותר על מה שקורה באירופה, זה היה משנה משהו?
אני חושבת שאם אנשים היו יודעים, יותר אנשים היו מתגייסים.
אני לא חושבת. אגב, לא קיבלו אותנו פה בזרועות פתוחות. אני הייתי מאוד גאה. אני זוכרת, אמרתי, אני כבר שבועיים בארץ וכולי וכולי. והבנות כבר של הפנימיה היו, רק אל תגידי, אל תמרי.
אה, להגיד שאת פליטה.
כן, כן, אני, כן. זהו, פליט זה מיד פליט.
כי בהתחלה זה נכון.
מאוד לא, מאוד לא, מאוד לא.
כן. היה לי שכן, שהיה ניצול שואה, שנהגתי לנסוע איתו בטרמפ לעבודה כל בוקר. אנחנו עבדנו באזור קרוב, ובדרך היינו משוחחים. ויום אחד הוא אמר לי ככה, כשהייתי במחנה, וידענו שאנחנו הולכים למות. והדבר היחיד שרצינו לעשות, זה שמישהו יצליח לצאת מכאן, ולספר לעולם מה קורה. כי ברגע שישמעו בעולם מה שקורה לנו, כולם יבואו לעזור. הרי זה לא יכול להיות שדבר כזה קורה. ונגמרה המלחמה, ועכשיו אנחנו כאן, ויש רצח עם ברואנדה, ובדרפור, ובסודן, ואנחנו נוסעים לעבודה, ולא נוסעים להציל אותם.
בין פולין לפלסטינה. בנות הדוד יוכבד רוזן וציפור הלהב סיפרו על משפחתן באירופה ובארץ ישראל בתקופת השואה. תוכניתה של דרור שרון. ביצוע טכני אורי ויינשטיין, עידן ויינברן, אהוד שכטר ודני אור. תודה לדניאל כהן, אהוד גרף, דוד גביוס וירון דקל.